והערה בו. וזה יצא טוב, כי זה שתי פרשיות שעוסקות באותו נושא, יציאת מצרים. אז ננסה שוב לדחוס את הדברים בצורה ככה יותר מרוכזת. ספר שמות, כזכור, זה ספר, נקרא ספר הגאולה. זה הרעיון של ספר שמות, אחרי ספר בראשית, שנתן לנו את הקריאת הכיוון הכללית, שיש אלוקים, יש אל, יש כיוון, יש איזה מטרה בחיים, אבל הדברים נשארו עדיין פה בעולם הזה. ספר שמות, אנחנו לומדים את השם של אלוקים, אהיה אשר אהיה. כן, זה הספקנו לראות פרשת שמות. כלומר, יש הווה, יש הוויה, יש מציאות, אבל יש יהווה, יש יהוד העתיד. יש משהו שהוא מעבר לעולם הזה. זה הגאולה. הגאולה זה להבין שאדם לא שבוי בתוך המציאות של העולם הזה, אלא הוא מסוגל לצאת מהקופסה, כן? להתחבר למשהו שהוא מעל ומעבר. הרעיון הזה שאדם נגאל, שאדם יוצא מהמציאות של העולם הזה, זה נקרא יציאת מצרים. מצרים, הזכרנו כבר, זה לא רק מקום גיאוגרפי, אלא מצרים זה ביטוי למיצרים. בעבר זה הייתה באמת האימפריה העתיקה של העולם האלילי. זה הייתה תרבות מצרית, זה הייתה תרבות אלילית, צי הגסות, צי הפראות. והיציאה ממצרים זה בעצם בכל דור ודור. אדם שרוצה להגיע לגאולה, אדם שרוצה לצאת מהמגבלות של העולם הזה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכל אחד יש את המיצרים שלו, את המצרים שלו. אז איך יוצאים ממצרים? הספר שמות מתחיל. דבר ראשון, לדעת מה השם שלנו. בסדר, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרשת שמות. לכל איש יש שם, לכל אדם יש את השם של הפסוק שלו בתורה, את האות שלו בתורה. יש את הזהות, את המהות שהוא מבין שזה המטרה שלו בחיים. עכשיו בפרשיות בעירה בו אנחנו לומדים איך אחרי שהאדם יודע את השם, אחרי שעם ישראל יודע מה השם שלו, כן, מגיע משה רבינו שהוא משוי מן המים, שהוא גם מצליח לצאת מתוך המימיות. מימיות זה החומר של העולם הזה. כן, מים זה מלשון המילה מה, כאילו זה המה, הממשות, כן? אנחנו יוצאים מהמים אל השמיים, אל השם, שם, שם. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהמגבלות של העולם הזה, משה רבינו הוא משום מן המים, הוא שוחה נגד הזרם, והוא מוביל את עם ישראל. אז משה רבינו יודעים מה השם שלו, יודעים מה השם של עם ישראל. בפרשת שמות פעם ראשונה אנחנו שומעים פרו אומר, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. אז הנה קראנו כבר מה הכיוון שלנו. הכיוון שלנו זה ישראל, ישר אל. בסדר? עם שפורץ בכיוון, פורץ את המגבלות. אנחנו יודעים מה השם של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. עכשיו איך עושים את זה? עושים את זה על ידי עשרת המכות. שוב, אני עושה פה חיבור של פרשיות והערה בו. פרשיות והערה, יש לנו שבע מכות, דם צפרדע, כינים, מרוב, דבר, שכין, ברד, ובפרשת בו יש לנו את הרבה חושך מכת בכורות. אז נבין קודם כל מה זה המכות, ואז נתקדם הלאה. בדרך כלל, איך מבינים מה זה מכות מצרים? מבינים איזה סוג של דרכים יצירתיות שהקדוש ברוך הוא החליט להוציא את עם ישראל. זאת אומרת, רצה להקות את המצרים, אמר בוא נעניש את המצרים. אז איך נעניש את המצרים? למה לא? זה נחמד כזה, נכון? דם, צפרדע, כינים, זה כזה אפקטים, זה נראה טוב, זה ממש סרט הוליוודי. יש הרבה אנשים שככה קולטים שזה הסרט המכות. תסתכלו באגדות של פסח, יש אגדות, אני קורא להם אגדות אימים, יש כאלה אגדות מפחידות, שיש שם ציורים על עשרת המכות לילדים, זה תופס אותם. גם לפעמים אני מקבל לפני פסח איזה סרטוני יוטיוב, שאנשים לוקחים כל מיני סרטים הוליוודים, בסדר, על, כן, על צפרדע, אדם וזה, אומרים וואו, וזה, זה, כאילו זה נתפס משהו מאוד ששווה את הדמיון. אז זה כמובן הבנה מאוד 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 ראשונית ביציאת מצרים. סרט המכות זה לא סתם אפקטים שהקדוש הוא עשה כדי שזה יצית את הדמיון שלנו. אלא סרט המכות, ככה מסבירים המפרשים, בעיקר אגב המהר"ל מפראג, ממליץ לכם ללמוד את פרשיות ועירה בו בספר של המהר"ל מפראג שנקרא גבורות השם. זה ספר שעובר פסוק פסוק ממש בפרשיות הללו, וזה יצור. פותח את המחשבה. הוא מסביר, עשרת המכות זה בעצם ביטוי לעשרה מימדים בטבע, איך אדם שובר את כל המגבלות של העולם הזה. כן, אמרנו, המטרה היא לצאת מהמיצרים, היציאה לצאת מעבדות לחירות, לצאת לעבדות מכל השיעבוד של היצרים. כן, לא רק היציאת מצרים של עם ישראל לפני 4,000 שנה. איך אדם מצליח להשתחרר מהחולשות שלו, מהעייפות, מהתאוות? זה מתחיל דבר ראשון במכת דם. מכת דם היא פוגעת במים. אמרנו, המים זה הבסיס של החיים. המים שנמצאים ביאור. שוב, במצרים, היאור זה היה האל המצרי. זה החיה את מצרים. המצרים סגדו ליאור. היאור זה היה מבחינתם הבסיס של החיים. פרו, נכון? משה רבנו פוגש את פרו תמיד על שפת היאור. אומרים חזר, למה? הוא היה הולך בבוקר ליאור לעשות צרכים כדי שיגידו שהוא לא צריך, כן, שהוא איזה מישהו על אנושי. אבל יותר מזה, היאור זה היה, אתם מבינים, עורק החיים של מצרים. אומר פרעה, לי יאורי ואני עשיתיו. אני השולט במים, אני שולט בחיים. מכה דם מלמדת. אם אדם לא יוצא ממצרים, אם אדם לא יוצא ממיצרים, אם אדם נשאר משועבד לצדדים הגסים, המים הופכים לדם. זאת אומרת, החיים הופכים למוות. אי אפשר לשתות מים מהיום. זאת אומרת, יציאת מצרים זה לא כאילו איזה פריבילגיה. זאת אומרת, אפשר לחיות חיים נחמדים, טוב, אני קצת משועבד לתאוות, אני קצת מתעסק עם העולם הזה, אבל לא נורא, סך הכל חסר לי קצת משהו בחיים. לא. אם אדם לא יוצא מהמיצרים, אם אדם לא עובד על עצמו, לא משנה את עצמו, הוא מת. אומרים חז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. הם נראים חיים, אבל מצד האמת זה כלום. חיים חומריים שאין בהם יציאה ממצרים, אין בהם יכולת להשתחרר מהתאוות, בשביל מה אדם חי? זה מכת דם. ואז מגיעה מכת צפרדע. מכת צפרדע, מסביר המהר"ל, צפרדע זה בעל חיים שהוא מציאות ביניים בין הים לבין היבשה. און צפרדע היא מקפצת בין המים לבין היבשה. לפעמים אדם משלה את עצמו, הוא אומר, תראה, באמת להיות ממש אדם חומרי, אדם שכולו נמשך במים, שכולו עם הזרם, זה לא, זה לא. אבל מה? אני מקפץ לי. אני חי בין העולמות, גם וגם. אני לפעמים קצת בחומריות, במים, ככה שוחה עם הזרם, ולפעמים אני קצת מנסה לקפץ, להשקיט את יסורי המצפון שלי. אפשר לשמוע מדי פעם שיעור תורה, אתם מבינים? אפשר מדי פעם לשמוע איזו הופעה. לא. מכת צפרדע, הצפרדעים עולים ומקרקרים בארץ מצרים. כן? כל הביטוי שם שמכת צפרדע, אם אתם זוכרים, זה שהם היו עושים רעש. כן? שפרו אומר, כאילו משתגע מהרעש שמקרקר. זאת אומרת, אדם שלא יוצא מהמיצרים, החיים מרישים אותו. הניסיון הזה לחיות בין העולמות, בסופו של דבר זה מטמטם אותו. הוא לפה. ואז מגיע שלב נוסף. קינים. קינים זה אפר, נכון? אפר אדמת מצרים הופך להיות קינים. אנחנו עולים כבר ליבשה. אדם אומר, תראה, אני לא יוצא ממצרים, אז הבנתי שדם זה הורס לי את הבסיס החיים, צפרדע גם לא מאפשרת לי ככה לחיות בין העולמות, אבל עדיין יש לי קרקע יציבה מתחת לרגליים. יש לי דברים בחיים, חיים אנושיים, שהם משאירים אותי פה בעולם הזה. אפר הארץ נעשה לקינים. כאשר אדם לא יוצא ממצרים, הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. הכל מתמוטט. אומרים חז"ל, לא רק שהאפר נפח לקינים, אפילו הבתים הפכו להיות קינים. זאת אומרת, הכל התפורר. הכל פה נהיה כאוס. הכל מתמוטט לנו מול העיניים. ואז אדם אומר לעצמו, כך אומר המהר"ל, בסדר, הבנתי, צריך לעשות משהו בחיים, אי אפשר להישאר עם התאוות, אי אפשר להישאר עם ההתמכרויות, אי אפשר להישאר עם המיצרים, נכון, אחרת זה מוטט לי את החיים, אבל עדיין יש לי גבולות אנושיים. זאת אומרת, אני לא בעל חיים, אני לא חיה טורפת, אני בן אדם, יש לי אנושיות, בסדר, אני מתנהג בנימוס, יש לי איזשהו מרחב שאני יכול להרגיש בו בטוח. מגיעה מכת הרוב. הרוב זה בעלי החיים הטורפים מתערבים בתוך חיי האדם. הגבולות של הציביליזציה הולכות ומתשתשות. הולך ומתבהר שהאדם שלא יוצא ממצרים, אין הבדל גדול בינו לבין בעל חיים. הוא חיה טורפת. בסדר? בן אדם מנסה להשלות את עצמו ולהגיד, אוקיי, התמוטטו לי הגבולות, נכון, חשבתי שאני אוכל ככה, שאם אני לא אחנך את עצמי, אם אני לא אשקיע במשפחה שלי, אם אני לא אלמד תורה, אם אני לא זה, אז אני אצליח פה לשמור את הבית, והאינטרנט לא ייכנס פנימה, וכל הבית לא יהיה מלא בסמארטפונים, אוקיי, הסתבר לי שלא, ובעצם עכשיו כל הבית רק הופך להיות חיות טורפות, ורק עסוקים כל אחד בתאוות שלו ובזה, אבל יש לי רכוש. מחוץ לבית יש לי מקנה, סוסים, חמורים, מקנה כבד. אני אדם עשיר. בסדר, באמת, החיים, אני די איבדתי את החיים הרוחניים, אבל מה מנחם אותי ברגעים קשים? יש לי סיבה לקום בבוקר. מגיע מכת דבר. הדבר שבן אדם הכי בונה עליו, הכסף, הרכוש, מת. שוב, לבן אדם מסתבר שלא נשאר כלום. בשביל מה עבדת כל החיים? בשביל כסף, בשביל רכוש. זה לא יישאר לך. ואז מגיעה המכה הנוספת, מכת שכין. שכין, כך אומר המהר"ל, זה הכל פה מדרג. זה מתחיל מהכי למטה מים, מתחיל צפרדע שזה קצת יותר גבוה, קינים שזה האדמה, משם הרוב שזה בעלי חיים קצת גבוהים יותר, מגיע דבר, כן, שזה כבר בעלי חיים במרחב, ואז שכין שזה כבר באוויר. מה זה שכין? משה רבנו, נכון, לוקח פיח כבשן, זורק לאוויר, ומחזש זה היה כמו חץ. זה היה כמו חץ שחור לשמיים, ואז זה הלך, התפשט איזה פיח בכל ארץ מצרים, וכל הכל נהיה שכין, פורח הבבועות. הכל שכין זה אוויר. אדם אומר, אני לא יוצא ממצרים, אני ממשיך להישאר אדם יצרי, קטן, תאפתן, שעשו כל היום רק בדברים הקטנים שלו. אז הנה, אכלתי אותה במים, כבר מסתבר שאני לא יכול לקפץ בין העולמות, הקרקע נשמטה לי מתחת לרגליים, הבית שלי כבר התערבו בו חיות טורפות, וגם כסף לא נשאר. אבל יש לי אוויר, יש לי תרבות. אני הולך לתיאטרון. אני לא סתם תאפתן. יש לי, אנחנו לא סתם חברה מתפוררת. לא, יש לנו ערכים חילוניים. אנחנו, יש לנו ספרות, יש לנו אנשי רוח. בזה אני מתנחם. בסדר? יש כל מיני דרכים שאדם יכול לברוח ולהתכחש לזה שהוא צריך לצאת למצרים. יש כאלה שמה שגורם להם טעם לחיים, זה אוכל, זה סמארטפון, זה סרטים. יש כאלה שמה שמביא להם טעם לחיים, זה לקרוא ספר טוב. מה? אני אדם משכיל, אני אדם אינטליגנט. שזה הופך להיות הבריחה ממצרים. זאת אומרת, שאדם אומר, אני עכשיו לא נפתח לאמונה על הקדוש ברוך הוא, ואני נהנה רק פשוט מענה אינטלקטואלית. יש הרבה אנשים כאלה. היום הם הולכים ומתמעטים, כי היום החברה שלנו, חלק מההתמוטטות שלה, זה כבר אנשים גם לא קוראים ספרים ולא מעניין אותם כלום. אבל לפני 50 שנה, 100 שנים, כן? השם הוא, אני חילוני, אני לא סתם חילוני, כסף, אוכל. אני אני הולך לאוניברסיטה. אני לומד תנ"ך באוניברסיטה. יש לי, היום יש הפגנות במוצאי שבת של אנשים כאלה. אנחנו אליטה. אנחנו לא סתם זה, אנחנו... טוב, אז מסתבר שגם השכין אי אפשר לנשום, אתם מבינים? כאשר חברה לא יוצאת מהמיצרים, כאשר אדם לא נפתח לאמונה, לשחרור מהעולם הזה, כל התרבות שלו בסוף חונקת אותו. מה יוצא לך מכל ההשכלה שלך? מה יוצא לך מכל הדיבורים היפים? אם בסוף אין משפחה, אין אמונה, אין מסורת, אין חיים. זה מוות. ואז אנחנו מגיעים למכה האחרונה של פרשת ואירה. פרמכת, מה זו? ברד. ברד, שימו לב, זה גם באוויר, אבל זה שונה. מכת שכין זה אוויר שעולה מלמטה למעלה. משה רבנו זורק פי יחקיף שם. ברד זה משהו שיורד מלמעלה למטה. ברד, מסביר המהר"ל, זה העולם האל-טבעי. המיסטי. ואם אדם בורח לשם, אתה אומר, אוקיי, באמת, אני כבר הבנתי שהעולם הזה הוא לא, בשביל זה שווה לחיות, בשביל כסף, לא, בשביל הנאות חומריות, הבנתי שזה לא. גם הנאות אינטלקטואליות, נכון. אני בורח לעולם של כל מיני דברים מיסטיים. יש היום גם דברים כאלה שאנשים בורחים לשם. קוראים לזה New Age. שמעתם את הביטוי הזה, New Age? New Age זה העידן החדש. אנחנו חילונים. אבל אנחנו הולכים לסדנת קואוצ'ינג של נפש, גוף ומדיטציה במדבר. איך קוראים לזה? שכחתי, יש איזה... מדבר, איך זה? יש איזה... כאילו... שהולכים, נו... יש כזה, שהולכים לנגב לשלושה ימים... סדנת ויפסנה, שותקים, ואז עושים גם בסוף איזה מסיבה בסוף. יש לזה כל מיני חיפוש עלק רוחניות. כאילו זה, תכלס זה בשבילי, כאילו אני רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמי. אתם מבינים? אז הבנתי עם הזמן שלהרגיש יותר טוב עם עצמי, זה גם... זה מושך היום המון אנשים. אתם מבינים? שחברה מתפוררת, שאין אמונה, אין אלוהים, יש... כל מיני דרכים לברוח. אנחנו רגילים שוב לאנשים שרק בורחים לתאוות הכי שפלות. הרבה פעמים אנשים בורחים לדברים אחרים, שהם נותנים להם אשליה של רוחניות. יש כאלה אגב בהופעות מוזיקה. תסתכלו איך היום נראות הופעות מוזיקה. של הופעות חילוניות. אנשים בקהל עומדים ככה. מה קרה פה? כאילו, מה אתה שר פה? על מה אתה בדיוק ככה? וזה, זה. I got the eye of the tiger. זה סוג של חיפוש של משמעות לחיים, כי אין אמונה. אז המשמעות היא לפעמים מגיעה בצורה מאוד מתוחכמת, ואז אומר, הנה, מה אתם רוצים? אני גם רוחני. זה ביטוי, רוחניקי. רוחניקי, יש כזה מילים. זה אנשים ש... מסתובבים סביב המכת ברד, מראה לך, גם העולם העל-טבעי, מה קורה בברד, זוכים אש ומים מתערבבים ביחד, כן, חזר אומרים, קרה פה משהו שהוא היה בניגוד למציאות הטבעית, כל המכות הן לא טבעיות, אבל הן עדיין נשארות כאילו בתוך המסגרת, פה זה אש ומים, כאילו, מה אתה חושב, שהמציאות העל-טבעית תציל אותך? גם שם. לא ישאר כלום. ואז מגיעים לפרשת בו. אנחנו עכשיו פה באים אל השלב הבא. בו אל פרו. פרו זה מלשון הפרעה. תבוא אל המופרעות שלך. בסדר? מה המכה שמתחילה את פרשת בו? הרבה. מה זה הרבה? הרבה זה הרבה. בהי הרבה יצורים קטנים שמגיעים יחד. הרבה בפני עצמו הוא קטן, הוא כלום. מה הבעיה בהרבה? שהם מגיעים ומחסים את עין הארץ. מיליונים של יצורים קטנים שאוכלים את כל ירק השדה, לא משאירים פה כלום. היה פה שדה פורח, עובר הרבה, כלום לא נשאר. למה? הרבה עובד בצורה לא חכמה. למה אתם מחסלים את כל השדה? בואו, תבואו מה שנקרא בצורה קצת יותר מתונה, תבואו גלים גלים, תאכלו חצי שדה, תחתנו לשדה לצמוח, ושנה הבאה תבואו, תחסלו אותו שוב, כאילו בואו, הרבה לא עובד ככה. למה? אומר שלמה, אין מלך להרבה. הרבה זה יצורים בלי מלך, כלומר בלי שליטה, כל אחד לעצמו, זה הרבה זה מראה למצרים. אתם חושבים שאתם לא תשחררו את עם ישראל, אתם חושבים שאתם לא תיתנו לעולם להופיע את החירות, את החופש, שהעולם יוכל להישאר כל היום עם המיצרים, עם התאוות, החברה שלכם תתפורר לגמרי. למה? כי כאשר אנשים נמצאים במיצרים, כאשר אנשים הם תאפתנים, דואגים רק לעצמם, הם לא יכולים לעבוד עם אף אחד. כל אחד תופס את הפינה הקטנה שלו, אוכל, באין חזון, אומר הנביא, יפרה עם. שאין חזון משותף, אין מלך, אין מציאות שכולם מתחברים אליה, הכל נופל. המצרים מבינים את זה. ולכן אחרי שיש מכת הרבה, מהר מהר מגיעים העבדים לפרו ואומרים לו, עד מתי יהיה לנו למוקש? חלס, היהודים פה הורסים את ארץ מצרים. שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהים, יאללה, שיעזבו אותם. קורא פרו למשה ואהרון ואומר להם, אוקיי. מי ומי הולכים? בסדר, מי הולך? אומר לו, משה, ונערנו וסקננו נלך, כי חג השם לנו. אומר לו פרו, לא כן, לכונה הגברים ויבדו את השם אלוהיכם, כי אותם אתם מבקשים. פרו, עוד פעם, הוא חי בתודעה המצרית. בתודעה המצרית אין דבר כזה שכולם יחד. מה זה נערים, סקנים? הגברים, כאילו, החזקים, הם אלה שצריכים לצאת. זה הראש של פרו. אתה רוצה לעבוד, אתה אומר, יש לכם פולחן דתי, למי שייך הפולחן הדתי, למי שייך הנגיעה באלוהים, למי שייך הקדושה. הגברים, כאילו לאיזה אליטה, שאיזה לזה. כי זה התפיסה, אנחנו חיים בעולם של הרבה, הכל פה, כל אחד לעצמו, מה אתם? לא מבושה, נכון, אתה לא מבין כלום. בנערינו ובסקננו לך, בבנינו ובבנותינו. עם ישראל זה לא הרבה. עם ישראל זה משהו שכולם נמצאים ביחד. לנו יש מלך. מלך עולם. אנחנו עובדים בצורה אחרת. אדם שהוא יוצא ממצרים זה לא אדם כזה אגואיסט שעובד לבד. הוא מתחבר עם כל המציאות. פרעה לא מבין את זה. ולכן מגיעה המכה אחת לפני האחרונה. חושך. מה קורה בחושך? והיא חושך אפלה שלושת ימים. ואומר הפסוק, וימש חושך. מה זה וימש חושך? מלשון ממשות. אומר המדרש שזה לא סתם שהיה חושך, היה אפשר למשש את החושך. זה היה איזה ענן סמיך כזה, שאיש לא זז ממקומו שלושה ימים. זה הקפיא את המצרים. לבני ישראל היה אור במושבותם. חושך, זה תמיד חושך מבחינתנו, זה משהו שמבטא משהו רע, נכון? אפלה. בכל ההיסטוריה האנושית. למה? כי בחושך לא רואים את מה שקורה מסביב. חושך אדם לבד. כאשר אדם הוא מצרי, כאשר אדם, שוב, הוא לא יוצא מהמיצרים, הוא לא עובד על עצמו, הוא לא מקדם את החיים שלו מבחינה רוחנית, פנימית, הוא מת לבד ובחושך. יש כזה ביטוי, שמעתם פעם? ביטוי של סבתות פולניות. אני אמות לבד ובחושך. דיכאון כזה. אל תדאגו לי, אני אמות לבד ובחושך. זה משפט כזה. אנשים ש... זה לא רק מבחינה חברתית שאדם מוצא את עצמו מבודד. זה גם. כי אדם אגואיסט, אדם שהוא שבוי בתאוות שלו, אז הוא לבד ובחושך. גם מבחינה רוחנית, למה אדם עובר עבירה? אומרים חז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. שטות, מה ההגדרה של שטות? מה ההגדרה של טיפשות? שהאדם לא חושב על ההשלכות. אתם מבינים? אני עושה עבירה, אתה הרי עכשיו, תחשוב מה הולך להיות, תראה מה הולך להיות איתך, בעולם הזה או בעולם הבא. אדם שעובר עבירה, יש לו מסך של חושך. אתה מבין שאתה עושה פה עכשיו משהו, אתה תשלם על זה מחיר עוד מעט? יש מחסום. זה חושך תודעתי. בן אדם חסום. זה סוג של כזה... לעומת זאת, אור נמשל תמיד לחוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. אור זה היכולת, תבינים? לראות את המרחב. והמרחב אומר ששכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה. אנחנו לא חיים, תבינים, באופן מבודד. אנחנו חיים ברצף. והיכולת לראות מרחב גדול. האשליה שהאדם יכול למדר את עצמו. יש למשל משפט שהיום אנשים מנחמים את עצמם, שהם עושים עבירות, שהם עושים משהו שהם לא צריכים לעשות, הם אומרים לעצמם, כן, באמת, הייתי בחופשה ועשיתי עבירות, מה שהיה בחופשה נשאר בחופשה. משפט מאוד, נכון כזה, מעודד. מה שהיה בחול, נשאר בחול. מה שהיה בצבא, היה בצבא. מה שהיה שהייתי לבד, נשאר שם. זה אשליה כזו, שאדם יכול לחיות באופן מסוים, לעשות תאוות, בעיות, עניינים, ואז הוא יוצא, סוגר את החדר, ולא קרה כלום. זה בדיוק הגישה הזו שאדם חושב שהוא חי במדורים. אומר הרמב״ם לא נכון. ככה כותב הרמב״ם בשמונה פרקים, משפט ראשון. דה, אומר הרמב״ם, נפש האדם אחת היא. שהאדם עובר עבירה גם בחדרי חדרים, גם בחושך, שהוא אף אחד לא רואה, נכון? אתה נמצא לבד בחדר, אף אחד לא רואה. דה, שכל מה שאתה עושה חורץ חריץ בשרשיר הגדול שנקרא הנפש שלך. מה שהאדם עושה בחדרי חדרים, זה משפיע על כל החיים שלו. אין דבר כזה לחיות בחושך. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, קירות ביתו של אדם מעידים עליו. לכן כאלה שנהגו צניעות, כיסוי ראש ובלבוש, להישאר בצניעות גם בתוך הבית. למרות שעל פי ההלכה, כן, אדם לכאורה יכול זה, אדם צריך להתנהג בצניעות גם שהוא לבד בחדר. מה, אף אחד לא רואה, נכון? זה לא הנקודה שמישהו אחר יראה. זה שאדם מתרגל להתנהג בחוסר צניעות במקום מסוים, זה עכשיו משפיע על כל האישיות שלו בכל החיים. המצרים ככה הם חיים, ולכן הם נשארים בחושך. ויותר מזה, אומרים חז"ל שמה קרה בזמן החושך? חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, דורשים חז"ל, ארבע חמישיות מעם ישראל מתו במכת החושך. כל הרשעים בעם ישראל מתו במכת החושך. לא כל עם ישראל יצא ממצרים. רק חמישית. המספר חמישית זה תמיד ביטוי לצד האיכותי. למשל, כתוב, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. מי שרוצה לתת צדקה, אסור לו לתת יותר מ-20% מהרכוש שלו. כדי שלא... את 20% כאילו זה ה... זה הגרעין האיכותי של זה. לא כולם יוצאים ממצרים. זה לא... במכת החושך מתברר שיש כאלה שמעדיפים להישאר בחושך. ואז מגיעים אל המכה האחרונה, ששם עם ישראל יוצא. עם כל תשעת המכות, כל תשע המכות, הן מובילות אל המכה העשירית, מכת בכורות. מכת בכורות, נכון? זה המכה שהיא הייתה כחצות הלילה, הנני עובר בארץ מצרים, והיכיתי כל בכור וכו'. זה המכה שיוצא את עם ישראל ממצרים. מה זה מכת בכורות? שוב, הגענו פה לבני אדם. אתם מבינים עד עכשיו זה היה נכון? דם, צפרדע, קינים, בעלי חיים, שכין, ברד, חושך, כן, חושך זה כבר הקוסמוס וזה. עכשיו הגענו אל נזר הבריאה, אל בן אדם. מה זה מכת בכורות? זה פה משהו שחשוב להבין. המושג בכור הוא מאוד מאוד משמעותי בתורה. ראינו את זה בספר בראשית, נכון? יש כל הזמן מאבקים על הבכורה. יעקב ועשיו, מי יהיה בכור, הבנים, כן, אפרים, מנשה, זה חשוב הנושא של הבכורים. גם אצל המצרים רואים שמה שעיקה אותם זה היה מכת בכורות. עד אז זה איכשהו זה. מכת בכורות, פרו קם בחצות הלילה, ואומרים חזל, כן, אז שהוא בא למשה, ואיפה משה, איפה אהרון, תצאו, 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 מכת בכורות שברה אותו. כן, מזה הגיע השיר המופלא, פרו בפיג'מה באמצע הלילה. קיבלים את השיר? יש שיר ילדים כזה. טוב, אני לא אשיר את זה פה, זה מוקלט, לא נעים לי, שהזיוף שלי יישאר, אבל זה כזה שיר ששרים בליל הסדר. פרו בפיג'מה באמצע הלילה. מה יש במכת בכורות ששברה את המצרים? אומרים חז"ל, הבכורים במצרים הם לא סתם היו הבנים הכי גדולים. הם היו גם סוג של אלוהים של מצרים. היה להם כל מיני אלים. היה להם את היאור, היה להם את השה, את הכבש. אבל גם הבכורים, איך לומדים את זה חז"ל? כתוב שכאשר יש מכת בכורות, כתוב אין בית אשר אין בו מת. כן? בכל בית מצרי מת הבכור. שואלים חז"ל, יש בתים שאין בהם בכור. למשל, בתים שכבר הבכור מת. נכון? אז למה? או אני יודע מה, בית שאין בו ילדים. איך זה בכל בית? פרו עצמו היה בכור, אומרים חז"ל. כן, גם המלך הוא בכור. דורשים חז"ל שהמצרים היה להם אובססיה לבכורות. בית שהיה בו בכור ומת, היו מעמידים פסל של הבן הבכור והיו משתחווים לו. היה איזה קטע שכל בית צריך בכור. יש גם מדרש של חז"ל שאנשים המצריות היו מזנות תחת בעליהם כדי להוליד בכורים. היה חשוב להם להוליד בכורים מהרבה זה, שיהיה להם בכור. זה היה כאילו השאיפה של המשפחה, שיהיה בכור. מה זה בכור? אומר המהר"ל. בכור זה היצירה הכי גדולה של האדם. יש פה זוג, גבר ואישה, הם נחשבים גבר ואישה. ברגע שנולד הבן הבכור, הם משנים סטטוס. הם כבר לא גבר ואישה, הם אבא ואמא. מה שהופך את האדם לאבא ואמא, זה הילד הבכור. הבכור זה ביטוי כאילו לראשוניות של החומר. אתם יודעים, נכון, שאנחנו נפגשים עם משהו בעולם הזה, יש את רגע הקסם. אנחנו קונים משהו חדש, קונים בגד חדש, רכב חדש, בית חדש, יש את התחושה הזו של עכשיו זה נרגע, נכון? אחרי כמה ימים כבר זה לא, אבל הרגע הזה זה בכל דבר. יום חדש, שנה חדשה, נכון? שיש משהו חדש, זה יוצר איזו תחושה של התחדשות. זה נותן אשליה לבן אדם. אני, אתם מבינים, החומריות בעולם הזה זה משהו קוסם. הבכור זה נותן לבן אדם את התחושה של אני כמו אלוהים, אני יצרתי משהו, אתם מבינים, אני יצרתי ילד. זה הסיבה, נכון, שנולד הילד הראשון בבית, כולם מה יכול להיות יותר גדול מזה? גם זה מת בארץ מצרים. המהר"ל אומר, הוא קורא לזה כך, יש מצב שהחומר קודם לצורה. מה הכוונה חומר קודם לצורה? בעולם השפת חז"ל, כל דבר מורכב מחומר וצורה. חומר זה החומריות. צורה זה המהות שלו. למשל, השולחן הזה, מה החומר שלו? עץ. אבל מה הצורה שלו? שולחן, שולחניות. החומר זה התוכן הפיזי. הצורה זה המהות הרוחנית, המסגרת. שהאדם נפגש עם השולחן, עם מה דבר ראשון הוא נפגש? עם החומר. כשאדם נפגש, הוא קודם כל נפגש בעולם הזה עם ה... אתן לכם דוגמה שלדעתי יכולה להסביר את זה. נגיד שאנחנו משפחה שהולכת לעשות קניות משותפות. בסדר? נגיד הולכים לסופר, אבא, אמא, ואבנו, אבת הבחורה שלנו, שהם בני שלוש לצורך העניין, ואנחנו נכנסים לסופר, בסדר? פה סופר דם, בסדר? ו... רוצים לקנות דברים לבית. הילדה בגיל שלוש, הילד בגיל שלוש, למה דבר ראשון הם ילכו? לממתקים, נכון? איזה ממתק הם יקנו? מה שהכי בדיוק, הכי נראה יפה, בסדר? נוצא צבעוני, עם הכי הרבה סוכר, עם הכי הרבה... משהו ש... נותן את ה... כי ילד, ילד הוא בלי שכל. ילד הוא מצרי קטן. ילד הוא כל כולו וזה. אז... זה מה שמעניין אותו. מבוגרים יותר, מה הם ישאלו את עצמם? שהם נפגשים עם הממתק או נפגשים עם המוצר שרוצים לקנות. הם לא רק ישאלו את עצמם האם זה נוצץ, האם זה עם המון סוכר, מה העטיפה של זה, אם לפעמים ילד קטן בוחר משהו, כי יש איזה מדבקה של, של איזה דמות שהוא ראה בטלוויזיה, כן, זה הכל מהחומר, כאילו. אדם יותר מבוגר, מה הוא ישאל? בדיוק. ישאל כבר משהו קצת יותר עמוק. כמה זה עולה, ממה זה עשוי, בסדר? זה אומנם נראה נוצץ, אומנם הרבה סוכר, אבל זה לא בריא, נכון? זה כבר משהו שקצת מביט על הצורה. לא רק... הטעם הזה, אלא גם משהו קצת יותר עמוק. מישהו עוד יותר מבוגר, מה הוא ישאל את עצמו? יעזור לכם. מה? בדיוק. בשביל מה אני צריך את הדבר הזה? תבינים? ילד קטן רק רוצה את המה. את המים. אדם יותר מבוגר, הוא כבר עדיין בעולם החומר, אבל הוא כבר מבין שגם בתוך החומר יש מושג של דחיית סיפוקים, ויש מחיר, יש כבר טיפה שיקול דעת. ככל שאדם יוצא יותר מהמיצרים, הוא שהוא קונה משהו, הוא לא מתייחס לבחוריות, למגע הראשוני, לקסם, בשביל מה אני צריך את הדבר הזה? האם אני צריך את זה בשביל העיניים שלי או אני צריך את זה עכשיו, כי לבית צריך דברים מסוימים. ואם לבית צריך דברים מסוימים, דבר ראשון קונים את מה שצריך. דבר שני, עושים בסדר עדיפות, קונים משהו במחיר נכון, בבריאות, מול טעם, יש פה כל מיני שיקולים. ושאנחנו נשתמש בזה, אנחנו נברך על הדבר הזה. אנחנו נבריך, נחבר את זה אל המהות, נזכר בשביל מה קנינו את העוגה הזו. אנחנו קיימים את ההוגה הזו לא רק בגלל שהיא טעימה, לא רק בגלל שהיא נראית יפה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. יש הברכה, יש חיבור של השם, יוד קי וו קי, מעל המציאות. אלוקנו, שמופיע בתוך האל, השם הוא האלוהים, שזה מופיע בתוך הכיוון פה בעולם הזה, בורא מיני מזונות. המזונות הללו הם לא סתם חומר כימי, זה משהו שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא שזן את העולם כולו בטובו. ולכן אנחנו נוכל בזמן מסוים, בצורה מסוימת, בכמות מסוימת, אנחנו כל הזמן זוכרים בשביל מה אנחנו עושים את זה. כל התהליך הזה נקרא להקות את הבחוריות. לא להיות שבועים בקסם הראשוני של העולם. מי שמכה את הבחורים יכול לצאת ממצרים. זה כל הרעיון של יציאת מצרים. אנחנו היום טיפה צריכים לסיים בעשר, אז אני לא יכול להרחיב את שער הפרשה, אבל כל המשך הפרשה זה בדיוק הנקודה הזו. איך עם ישראל יוצא ממצרים? בחיפזון. עוד פעם, מה זה חיפזון? שובר פה את הכבלים של עולם הטבע. עולם הטבע, מישהו מצרי, הוא עייף. חיים קשים, חומריות, הכל סביב. עם ישראל יוצא מהמיצרים, הוא יוצא בחיפזון, מוצנכם חגורות, מקלכם בידכם, ואתם אוכלים לחם שהוא מעל גדרי הטבע. בדרך כלל, מה זה לחם? חמץ. נותנים לבצק לטפוח. אדם לוקח את החומריות שלו ומנפח. מחמיץ את המטרה שלו בחיים. יהיה זמן. לא צריך לרוץ כל כך מהר, לא צריך להתאמץ. אפשר לאכול, אפשר לראות סרט, עובר עוד יום, עוד שנה. אנחנו נשארים במצרים, מה רע? בחג הפסח אנחנו פוסחים, מדלגים, שוברים. ולכן אנחנו מבערים את החמץ. אין יותר החמצות. אין יותר את העמדה הזו שאני נכנס לסופר ומתחיל לקנות עם העיניים. החמצנו פה את המטרה. היה לנו מטרה בשביל מה נכנסנו פה לסופר. איך קוראים למטרה הזו? מצה. מיצוי. מדויק. מה זה מצה? בצק מדויק. לא פחות ולא יותר. כמה זמן זה מצה? 18 דקות. חי. חיים מאוד מאוד ממוצים ומדויקים. בן אדם שיוצא ממצרים, קם כל בוקר, הוא ממוצע. מה ששולט עליו זה לא החומריות, זה לא אדם, לא הצפרדע, לא הרוב ולא הבחורים. הוא לא נותן לשום דבר להסיט אותו מהמטרה שלו בחיים. מטרה שלו לצאת מהמיצרים, לאכול מצה, לדלג מעל המכשולים, ואז הוא יוצא ממצרים. ושהוא יוצא ממצרים, זה סוף פרשת בו, שהוא בא אל פרו, הוא נכנס לתוך ההפרעה וניצח אותה. אדם כזה, הוא גם לומד פרשה שנקראת, קדש לי כל פטר רחם. זה סוף פרשת בו. מהיום שיוולדו לכם דברים, ילדים, בעלי חיים, מה אתם עושים עם הראשון? אתם לא נותנים לבחור הזה לבלבל אתכם. אתם כל דבר בעולם הזה מקדישים לאלוהים. אתם פודים אותו. זה לא, הבחור הזה הוא לא באמת שייך לי. הוא שייך לאלוהים. טוב, אז איך אנחנו משתמשים בו? אנחנו כביכול נותנים כסף לבית המקדש. פודים פטר חמור, שיח חומריות גם שנולדת. פודים אותו. בן ראשון נולד, פדיון הבן. יש כל מיני דברים. זה מה שקוראים בסוף פרשת בו. ומה עושים עם הפרשה הזו? מה עושים עם הפרשה הזו? איך מסתיים פרשת בו? והיה לאות על ידיך ולתוטפות בעיניך. את הפרשה הזו על קדש לי כל פטר רחם, את הפרשיות שמדברות על יציאת מצרים, אנחנו כותבים וקושרים ומשמים את זה פה. על היד, איזה יד? ידך, י' ד' ח' א', דורשים חז"ל, יד כהה, יד חלשה. צד שמאל אצל רוב האנשים. צד שמאל זה הצד החומרי. אתם מבינים? שהאדם כזה, שמאלם, זה גם קשור. הוא כזה, אנחנו קושרים על היד החלשה מול הלב את הפרשה הזו. ולתוטפות בין עיניך. ושמים את זה פה על הראש. לוקחים אור של בהמה, גסה עדיף, את שיא הגסות, שיא החומריות, שיא המצריות, קושרים פה ופה, וזוכרים כל בוקר, זה הבעל זוכר, והוא מעביר את זה לאישה במחשבות שלו, כל בוקר אדם נזכר, מתחיל בוקר חדש, נכון? עולם החומר, העולם המיצרים הוא קוסם, הוא וואו, יש פה המון דברים, המון סרטים, המון אוכל, המון בידור, המון זה וזה. נזכר, אתה יוצא ממצרים כל בוקר. המשפחה הזו יוצאת מהמיצרים כל בוקר. ואנחנו זוכרים את זה גם בלב, ברגש, וגם במוח, בשכל. ואנחנו לא נותנים לשום בחוריות לבלבל אותנו. תמיד אנחנו זוכרים שלא החומר קודם לצורה, אלא הצורה קודמת לחומר. הצד הרוחני הוא זה שמנהל את העולם, ולא הצד החומרי. ואז אדם כל יום ויום, אחרי שהוא מניח את התפילין על היד ועל הראש, ומתפלל שחרית, שהוא מסיים תפילת שחרית, מה הוא עושה בסוף התפילה, בזמן שהוא חולץ את התפילין, מה הוא אומר?
עשר זכירות.
הוא זוכר. מה אתה זוכר? זכר ליציאת מצרים. תזכר בזה כל בוקר. תזכרו בזה כל שבת שאתם מחזיקים את הקידוש. זכר ליציאת מצרים. המון מצוות זה. זכר ליציאת מצרים. זיכרון. כל הזמן, להיה כל דור ודור, כן, אדם חייב לזכור את יציאת מצרים. זה מה שמלווה אותנו כל החיים. לא נשארים במיצרים. כל הזמן אדם הולך ויוצא. הולך ובא אל פרו, מכה את ההפרעה, עוזב את מצרים, ומגיע בסוף לארץ ישראל. זהו. פשוט וקל, נכון? שקראתם את פרשת וירא בו, אמרתם? כן, נכון. מה זה בא לספר לנו? לא את הדבר הזה. אז הנה, ראיתם. שיהיה שבוע טוב, שבת שלום כבר, בהמשך.